שלום וברכה, קהל קדוש. היום אנחנו נלמד בספר אורות התורה. נדמה לי, מזיכרוני, איננו מטעני, מהפעמים הקודמות שהיינו בפרק ט' ועיצומו של, של, ועיצומה של פסקה ג', פסקה ארוכה. ואנחנו עסוקים בהתנהגותם של תלמידי חכמים שתורתם אומנותם. שמה שרגילים לומר, שלא צריך להיות לחוץ, להקיף, כן, כן, זאת אמירה שהייתה מצויה בישיבות, לא צריך להיות לחוץ, להקיף את כל התורה כולה, כי הרי לא עליך המלאכה לגמור, ונטע בן חורין להיפטר ממנה, אומר הרב, נכון, האמירה הזאת היא כדי להרגיע, שאדם לא יהיה בלחץ, שהוא צריך להספיק את כל החומר. יחד עם זאת, ברור שכל תלמיד חכם צריך להשתדל שיספיק את כל החומר, שיקיף את כל החומר של התורה, כי החומר של התורה יש לו גבול. כן, מה?
בשאלה זה, להקיף הכוונה לדעת ולזכור,
כן, לדעת ולזכור. זאת אומרת, יש לפעמים אנשים אומרים, העיקר ללמוד, לא משנה אם אני זוכר או לא. גם כן בעיה. אתה צריך ללמוד כדי לדעת מה שאתה לומד. כן, אז הבאת הסברה. צריך לראות, הסברה הזאת, יש לה היגיון, אין לה היגיון. אם יש לה היגיון, תזכור אותה. אין לה היגיון, תזרוק אותה לפח. וכו'. כן. הוודאי שצריך לדעת. זה אחד הדברים המפתיעים, כלומר, עצם זה שאתה שואל, זה לא אשמתך. זה אשמת אווירה כללית. שיש הווה אמינה שאפשר ללמוד, לא כדי לדעת. זה משמע, לא, משמע ללמוד. טוב. עכשיו, יש פה בעיה. שמצד שני, רגילים לומר שלתורה אין גבול. אין קץ. אומר הרב, מה שהורגל לומר, אני קורא כאן אחרי התחלת הפסקה, אחרי בערך 12-13 שורות. מה שהורגל לומר שאין קץ לתורה ביחס לעניינים המעשיים שבה הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. מה זאת אומרת תנאים מיוחדים? התנאים משתנים כל הזמן. יש הלכה, כן? הלכה אחת. אבל ההלכה הזאת יכולה להיפגש באלף סיטואציות שכל פרט בה משנה את הדין. אז אפשר להגיד אין גבול. אין גבול בתנאים. אבל באמת אפשר לו לאדם. כשילך בדרך ישרה, לכלול הקפה ברורה מכל כל הצד המעשי שבתורה. הגדולים אינם צריכים על זה ביאורים, כן? כל גדולי ישראל יודעים את זה. איך הם יודעים את זה? כי הם בעצמם יקיפו את כל התורה. אמנם הבינונים חייבים להיעזר. אחרי שיבואו לאותה עמידה, של הבנה טובה בעומקה של הלכה, בידיעת צורתא דשמעתא על דרך ישר ונכון. מה זה צורתא דשמעתא? איך נראית סוגיה? כן, לפעמים אנשים בכלל עוד לא יודעים איך לומדים סוגיה, לא יודעים מה זה רש"י ותוספות, לא יודעים מה זה המהרש"ל, לא יודעים מה זה להקשות קושיה, לא יודעים מה זה לענות תשובה. אבל אחרי שאדם התנסה בדבר הזה, על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, עד שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה במסע ומתן של הלכה, אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף. זאת אומרת, יש צורך לדעת את המכלול. ודאי לא מיד, אבל צריך בהתחלה להתעקש. לפעמים אדם שמתחיל בלימוד גמרא, לפעמים טוב לו אפילו שבמשך חודשיים הוא ילמד רק שני דפים, רק שהוא ידע ללמוד אותם. כי ברגע שאדם יודע ללמוד שני דפים, אז הוא כבר יכול ללמוד 200 דפים. כי אז זה אותה תבנית כל הזמן. דברים עמוקים ודברים פשוטים, יש דרכים פשוטות כיצד להקיף, אבל צריך קודם כל לדעת איך לומדים. אז הרב כאן נותן כמה עצות. להקיף בתחילה את כל הלכות עריף. כפשוטן, בבקיאות הגונה, וזה נקל מאוד להשיג. על ידי קביעות מתונה. מה זה קביעות מתונה? שאדם לומד באופן קבוע, אבל מתון. מה זה מתון? שהוא לומד קצת כל יום. העבודה הזאת, מה?
אם הרב פה מציע להתחיל ללכות עריף, מציע להתחיל
לעשות? למה אתה אומר את זה?
בדרך כלל לומדים תריך ככה, כי בסוף,
הרב לא דיבר על אדם של עולם התורה מימיו. הוא מדבר על אדם שלמד תנ"ך ומשנה, וגם יודע ללמוד גמרא. בסדר? זה מה שהוא אמר. הוא יודע ללמוד גמרא, אבל קשה לו להקיף את כל השס מיד. זה הכוונה. אז הוא לפחות תקיף את כל הריף. הריף זה לא כזה ארוך. זה עשירית מהתלמוד בערך. אז עשירית מהתלמוד זה יותר קל מאשר כל התלמוד. זה הכל. עכשיו, זה במקביל ללימוד הרגיל שלו. יש לו איזה זמן ביום, איזה חצי שעה שהוא לומד ריף. או שעה שהוא לומד ריף. זה לא כל היום. כן, שימוש שלהם זה חיים הכוונה סברות שלהם. כך כותב רשי, שמה זה גדול שימושה יותר מלימודה, זה נאמר על הסברות. יש גם במהריק, רבנו יוסף קולון, שאלה מה זה רבו המובהק. הרי הביטוי הרגיל, רבו מובהק, זה מי שלמד רוב תורתו ממנו. מי לומד היום רוב תורתו מערב? אדם לומד רוב תורתו בבית המדרש, עם החברותה שלו או לבד. אז מה זה רוב תורתו? הכוונה, לימדו סברה ישרה. כלומר, הוא לימד אותו איך לומדים. זה הנקודה העיקרית. אז זה נקרא רבו מובהק. אז זה גם עריף, אדם שיש לו שימוש תלמידי חכמים, אז הוא לא אומר שטויות כשהוא קורא דף גמרא, כי הוא למד איך לומדים. ואז הוא מסתכל, הוא לומד, הוא רוצה להקיף את הלכות עריף כפשוטן, בבקיאות הגונה. וזה נקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה. העבודה הזאת היא נעימה מאוד מצד עצמה. למה זה כזה נעים עריף? כי עריף זה בלי כל הפלפולים של הגמרא, זה רק המסקנות. כן.
מה הכוונה
כפשוטה? בלי מפרשים? כן, כוונה להבין מה שכתוב. ברור, מה זה ללמוד כפשוטו? הכוונה שתהיה לך הבנה מינימלית.
אז אם אני צריך לדקה, המפרש שמסביר למשהו פשוט...
נכון, יש משהו לא ברור, אתה מסתכל במפרש, ממשיך הלאה. לא עושה מזה פלפולים. הרי ברור שכשאתה לומד את עריף, יש הרבה שאלות שעולות. לפעמים הוא כותב לא כמו הגרסה שלנו. לפעמים הוא החליט שהלכה כדברי המורה פלוני ולא כדברי המורה אלמוני. ועולה השאלה למה? ברור. ואז אתה גם לומד עכשיו מהי הסברה של עריף. ולמה הסברה זו עדיפה על סברה אחרת. ואיך להשוות את זה עם דברי הרמב״ם. שבדיוק הרמב״ם שבדרך כלל פוסק כמו עריף בנקודה ספציפית הלך נגד עריף. והשאלה איך זה מתיישב בכלל לימוד התוספות. יש לך כבר שלושה אפשרויות, כן? ריף, ראש, רמב״ם. ומה זה הופך להיות כשזה הלכה למעשה? או במקרה דומה, שאיננו זהה. נו, כבר אתה רואה מספר שאלות על שורה אחת בריף. טוב, ולפעמים יכול להיות שהוא הבין את המילה, איזה מילה מסוימת בגמרא, הוא הבין אותה אחרת מפרש אחר. מה שאני אתן לך דוגמה, הגמרא אומרת שגבאי צדקה הם אנשים רעים. למה? הם לוקחים כסף, הם הולכים וגובים את הכסף, בלי להתחשב בהכנסה של הבן אדם. את הגמרא, אבל בכל זאת זה מצווה. את הגמרא, הדעמיד, הדלעמיד. מה זה הדעמיד, הדלעמיד? רש"י, עמיד עשיר. כמו שאומרים, אדם עמיד. אם לקחו מאדם עשיר זה מצווה, לקחו מאדם לא עשיר, לא בסדר. הרמב״ם כותב, זה שעמדוהו, פה לא עמדוהו. מדדו, האם הוא מסוגל לשלם או לא מסוגל. עמדוהו, עמיד. אז אותה מילה פורשה על ידי רש"י ועל ידי הרמב״ם באופן שונה, ומזה השלכה הלכתית. לפעמים זה רק עניין של פרשנות. כן. טוב. העבודה הזאת היא נעימה מאוד, מצד עצמה, ומצד הציור המענג, הקרוב לתכלית של ההקפה הכללית, לדעת את הסכום הכללי של כל ההלכות לפי הקירוב היותר גדול, למקורן בשס באופן כולל. כי הרי עריף כותב את ההלכות גם לפי סדר התלמוד וגם בלשון התלמוד. שרק על ידי קיבוץ כל הפרטים יתייצב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. וכשילך בדרך זה, בכל יום תמיד, יחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב. וזמנים הגונים מדי יום ביומו, כמו זה תנ"ך, וזמנים הגונים מדי יום ביומו לקנות הידיעות של האגדות, המדרשים, ספרי המוסר, המחקר והקבלה, בשמירת המדרגות, ורווח זמן למחשבה עצמית, להרחבת הרגשות הטובות, ושיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו, וזמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה בהרחבה ופלפול בעניינים מפוזרים, כדי להרחיב את הדעת ולהתעמק בעיון, שהוא נצרך מאוד לכל דורש תורה. זאת אומרת, אתם רואים שהרב כאן לא מדבר על לימוד שהוא מורכב ממרכיב אחד או שניים. זה כמו תבשיל. תבשיל הוא טוב כשיש מיזוג ראוי בין המרכיבים השונים. חלקם מרובים, חלקם מעטים. תבלינים צריך שיהיה מעט. קמח צריך שיהיה הרבה. שמן זה באמצע. כן? אחד אומר. זאת אומרת, וצריך גם לדעת איך ללוש את זה, ובאיזה שלב, מתי לאפות, מתי לבשל, מתי למרוח, מתי זה. כן? כל אישה שעושה עוגות יודעת את זה. כן, זה אומנותו. כן, יפה.
מה זה
מחקר? מחקר, זה מחקר. למשל, בירור שנעשה מתוך השוואת כתבי יד, מתוך ידיעה חיצונית שהגיעה מן החוץ, כדי לברר איזה כלי בתלמוד, איך הוא היה בנוי, וכדומה, זה נקרא מחקר. זה מה שעושים במחלקה לתלמוד באוניברסיטה. רק שבמחלקה לתלמוד באוניברסיטה עושים רק את זה. אומרים תמיד, מה ההבדל בין חוקר תלמוד לרם בישיבה? שהרם יודע להגיד מה אביי אמר, והחוקר באוניברסיטה יודע להגיד לך מה אביי לבש. אז צריך גם את זה לדעת, גם את זה לדעת, זה עניין של פרופורציה. ודאי שזה חשוב לדעת מה אביי לבש, לא פחות חשוב מזה לדעת מה הוא אמר. בסדר? טוב. למשל, יש הרב פרופסור שאול ליברמן, עליו השלום. היה אחד מגדולי המומחים בעולם לתוספתא וירושלמי. כתב ספר שלם, נקרא הירושלמי כפשוטו. פירוש על כל הירושלמי, פירוש קצר, סוגיות נבחרות. ושם הוא דן לגבי סתירה בסוגיות על מרחץ בשבת. עכשיו, צריך לזכור שחלק מתרבות הרחיצה בימי התלמוד, זה היה לסוך בשמן. כן? זה היה דבר מקובל, כמו שהיום אדם שם דאודורנט, פעם היה מקובל אדם למרוח עליו שמן, זה שיחה קוראים לזה, ויש שאלה מתי, באיזה שלב היו עושים את זה, לפני שאדם נכנס למים או אחרי. ויש סתירה בסוגיות. ואז פרופסור ליברמן הלך ובדק במקורות רומאיים של תקופת התלמוד מה היה נהוג. ואז הוא הוכיח שהיה מקובל שני שלבים. היה שלב לפני ושלב אחרי. וזה מסביר את כל הסתירה בסוגיה. בסדר, אז זה ידיעה חיצונית, קוראים לזה, מחקר. תגיד, זה לא העיקר. בסדר, אבל אני רוצה להבין מה כתוב. אני זקוק לזה. כן? טוב. וכשיסגל לו בקיאות מקפת בהלכות הריף, ממילא תיוולד בקרבו התשוקה לדעת ההלכות על בוריין, וירבה לעסוק בתלמוד, בבלי וירושלמי, בתוספתות וכל דברי חז"ל, מתוך הכרה פנימית, בנחיצות ההרחבה והביאור. כלומר, כשאני יודע משהו טוב, אז אני גם משתוקק להבין אותו יותר טוב. אבל אם אני יודע אותו רק לחצאין, מה לי להעמיק בו? העמקה רק תזיק לי, כי אני עוד לא הבנתי בכלל מה נאמר. אתה אומר לי להעמיק, אני לא יודע מה נאמר. אז קודם כל תדע מה נאמר. אז עריף יספק לך את ההרגשה הטובה הזאת. שאתה יודע מה נאמר, ואז בתוך כך אתה תעסוק בכל. ועיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה של יסודות ההלכות, ויקרא דברי תורה, עד שהשכלול של הידיעה בכל המקצועות והפרטים ישלים גם כן את דעתו בכל יתר העניינים הדרשים לאדם, ויהיו נהנים ממנו עצה ותושייה. וכשילך באופן כזה. אין דובר התותן חכם שיש לו הרבה זמן, כן? כנראה. יש לו זמן ללמוד כל הריף, יש לו זמן ללמוד כל התנך, יש לו זמן ללמוד כל זה. והוא עושה את זה. הוא מקיף את זה. וכשילך באופן כזה, יוכל לקבוע לו זמנים גם כן לרכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם, כמו הדברים שהם לא תורה. הם חוכמה והם לא תורה. כן? הוא רוצה ללמוד פסיכולוגיה, רוצה ללמוד חינוך, רוצה ללמוד אסטרונומיה, רוצה ללמוד פיזיקה, רוצה ללמוד כל מיני דברים, אומנות, כל מיני דברים שמרחיבים את חוג הידיעות של האדם. המרחיבות את חוג דעתו ונותנות לו אומץ לצורכי החיים, ויהיה מקובל על דעת הבריות. כלומר, קהילה כשממנה רב, אז היא אומרת, בסדר, הוא יודע לפסוק הלכה. האם גם הוא יודע חוכמות העולם? זה הרבה פעמים מבוקש. מוזלזלים במי שלא יודע. ויהיה מקובל על דעת הבריות ומוצא חן בעיני אלוהים ואדם. לעומת זה, אם הוא לא ידע קודם כל את כל התורה כולה, והוא עוסק מיד בחוכמות, אז הוא יתייבש, הוא לא ידע את התורה. זה כמו שהיה בזמנו של הרשב"א. בזמנו של הרשב"א התעורר ויכוח בפרובנס לגבי לימוד הפילוסופיה. שהיו רבנים שרצו לאסור את לימוד הפילוסופיה. ראש לכולם, הראש. רבנו אשר בן יחיאל רצה לאסור את לימוד הפילוסופיה. לעומתו עמדו הרזה, לא הרזה, סליחה, רבי ידעיה בדרשי ורבי מנחם המאירי, הם אמרו לא רק שאין לאסור, זו מצווה לעסוק בפילוסופיה. מכל מיני טעמים חשובים, כי הפילוסופיה נותן מצילה מכמה מכשולות, בהגשמת האל וכדומה, חייבים ללמוד פילוסופיה. טוב, הוויכוח היה חריף, הגיע להכרעתו של הרשב"א. רבנו שלמה בן אדרת, מברצלונה, שאלו אותו, והוא עיין בכל הסוגיה, בכל הטיעונים, לכל הכיוונים, בסוף אמר שעד גיל 25 לא יעסקו בפילוסופיה, מגיל 25 ואילך כן. והוא מנמק מה העניין של 25, הוא אומר כי אם יעסקו בפילוסופיה בגיל צעיר, הפילוסופיה היא יפה, ומושכת ליבו של האדם, ואז לא יהיה לו חשק לעסוק בתלמוד. אנחנו רוצים שאנשים ידעו את התלמוד, אז צריך קודם כל למלא את קריסו בתלמוד, ואחר כך, כיוון שהוא כבר יודע את התלמוד, אז הוא יכול גם להתרחב בכל התחומים. כן? כלומר, זה לא פסילה עקרונית, זה רק סדר פדגוגי. אז גם פה מה שאומר הרב, אדם צריך קודם כל להקיף, ומתוך כך יוסיף את כל החוכמות המעטרות את האדם ומרחיבים את חוג ידיעותיו. כן. כן, זה אמצעי. זה גם טוב, הרי ריף זה תורה, לא? אבל זה שהוא מקדים את... כלומר, אדם שעוד לא הספיק להקיף את כל השס, אז שפחות יספיק את הריף. אדם צריך לדעת הכל. הוא צריך, ודאי, מה, הרב קוק לא התכוון להגיד שאדם פטור מלימוד גמרא? אדם צריך לדעת את הכל. אבל הוא גם צריך להקיף. ועד שהוא יספיק להקיף את הכל, זה בייאש אותו. אומר הרב קוק, יש לי פתרון בשבילך, תלמד את הריף, ואז תוך זמן קצר יהיה לך מבט כולל על התורה, ואתה תראה את בניינה הכולל ואת יופיו של הבניין הזה. ומתוך כך, אתה תרצה, תשתוקק להרחיב בכל, ותדע את הכל. האם המשנה זה הריף? נכון. לא, נדבר על... גיאוגרפיה זה גם אינה מצד לימודים פשוטים. פה לא מדובר על לימודים פשוטים, אלא על לימודים מקיפים. זה משהו אחר קצת.
להכיר את כל התורה,
זה... ודאי צריך להכיר את כל התורה כולה. היא עושה את התפקיד הזה, אבל כיוון שהיא לא עוסקת במסע ומתן התלמודי, וגם לא בשפה התלמודית, אדם שיודע את כל המשנה, עדיין התלמוד זר לו. ואני חושב
שיש הרבה פירושים על המשנה,
אלא זה דבר. עדיין השפה של התלמוד תהיה זרה לו. אדם שיודע את המשנה עם כל פירושיה, כהתי, ברטנורה, רמבה, מה שאתה רוצה, עדיין הוא לא יודע איך לומדים גמרא. נכון? דבר. לא הבנתי מה המשמעות של הדיוק שלך, זאת אומרת, מה אתה רוצה לומר וזה? טוב, זה כבר הגדרה משפטית. הגדרה משפטית, לגבי איך להתחמק מהצבא. אז זה מה שנקרא, יש תופס תורתו אומנותו, יש איזה הגדרות בחוק. זה לא בגלל שזה אותה המילה, שזה תמיד מכסה על אותו הדבר. אבל למה לנסות לקשור דברים? זה כמו למשל המילה כוס. המילה כוס משמעותה למשל כלי לקיבול נוזלים, ויש גם ציפור בשם הזה. אז זה שזה אותה המילה, זה לא אומר שיש קשר בין הדברים. אתה לא צריך לעשות מזה פרופגנדה אנטי-ישיבתית. זה לא מה שביקשו ממך. זה מה שהוא אומר. לא יודע. כדי לדעת מה הרב אומר, אני תמיד קורא ברב. האם זה מה שהוא אמר? אם זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר. אם זה לא מה שהוא אמר, זה לא מה שהוא אמר.
יש חוכמות חול שצריך ללמוד אותם לפני שלומדים חוכמות
חול. זה מסלולים שונים. חוכמות החול, יש להם מסלול משלהם. יש חוכמת הקודש, יש לה מסלול משלהם. בסדר? זה כמו שתגיד, לפני שאדם לא גמר שתי מסכתות, שלא יעשה התעמלות. לא, זה שני דברים שונים. התעמלות זה דבר שהוא טוב לגוף. מסכתות זה טוב כדי לדעת התורה. זה שני דברים שונים. דלת. אנחנו נעבור עכשיו לפסקה. דלת. יש מה שנקרא בירור. לפעמים אדם לומד נושא, ועל הנושא מטושטש אצלו. הוא יודע למשל שאסור לאכול בשר בחלב. זה נכון, אבל הוא לא יודע מה זה אומר בשר בחלב. האם זה למשל בשר סוס בחלב, אסור משום בשר בחלב או לא? בהמה טמאה. אסור או לא אסור? נגיד, אני צריך לאכול סוס. אין לי ברירה. האם מותר לי לאכול את הסוס הזה עם גבינה, או שמה אסור? כן? שאלה טובה. אבל זה אצלי לא ברור, זה מטושטש אצלי, כן או לא. כן? או למשל, אדם לא יודע מה כלול בהפרדה של בשר בחלב. האם צריך שהוא שני כיורים, מספיק כיור אחד, וכדומה. דברים מטושטשים אצלו. זה יוצר הרגשה לא טובה. כפי מה שההלכות הן מבוארות, כך הן מסמכות לב עושיהן ומזהירה. אני יודע בדיוק מה מותר, אני יודע בדיוק מה אסור. הרבה פעמים אנשים נכשלים באיסורים בגלל שהם לא ביררו מה מותר. אם היית יודע עד כמה הדבר מותר, גם לא היית חורג לתוך התחום האסור, היית מסתפק במותר. לכן, אחד מדרכי התשובה כשאדם עובר עבירה, זה ללמוד את ההלכות הקשורות לאותה עבירה שהוא עשה. ואז פתאום הוא מגלה שהוא יכול היה שלא לעשות את העבירה, אם היה יודע מה מותר. למשל, לשון הרע. אדם נכשל בלשון הרע. למה? כי הוא לא למד מתי מותר לדבר לשון הרע. אם היית לומד, לא היית נכשל, כי אז היית משתמש בהיתר לדבר לשון הרע במקום הנכון. אז מה שאומר כאן הרב, כפי מה שההלכות הן מבוררות, כך הן מסמכות לבוסן ומזהירן. וחסרון ברורן, בידיעה ברורה ודבקה בנפש, מביא להרגשה הכבדה, להרגשת הכבדה מקיומה של תורה, בדיוק בפרטי ההלכות. ועל ידי זה יש שמתעוררת חרדת רפיון, הגורמת למעשה של תורה חלילה. שאדם מואס בתורה. כל התורה שלכם זה רק איסורים, זה רק הצרת צעדיו של האדם. זה כמו שאדם יאמר, לנעול נעליים זה דבר נורא. איך אתה יודע? אני נעלתי, ותראה כמה שזה כאב לי. כן, לא שמת את המספר הנכון, שמת ימין בשמאל, ושמאל בימין. אז ברור שזה כאב לך ברגליים. אבל אם היית יודע מהי המידה הנכונה של הנעליים, והיית שם שמאל בשמאל וימין בימין, היית מבסוט מזה שאתה נועל נעליים. אז זה מה שאומר כאן הרב. לפעמים ההכבדה היא דווקא בגלל חוסר הבירור. אמנם, לבעל דעה רחבה אין הדיוק הרחב מכלל. והדרבה, הדייקנות היא תולדת השלמה, כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. ולפי ערך רום המושג וטהרתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים משורשו, אשר למבין אלא מרגיש הם כולם נזכרים בזכירה אחת רחבה, כלומר זה לא מיליון פרטים, הכל זה פרט אחד מתפרט. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה בהירה של רום ערך התורה האלוהית ורוממות חוקיה ומשפטיה ועיקר ערך תכליתה מתשתשת, ואין שיעור להפסד הנצמח מזה לכל מסעת הנפש של כלל היהדות לאדם בכלל ולישראל בפרט. על כן, זאת היא החובה הגדולה. לעסוק בתורה, לשמע בליבון הלכה שתהיה מחוברת כסמלה, ולימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון משמחתו. כן, כמו שאומר הרמח"ל, שצריך שדברי תורה יהיו בידך כללים ולא פרטים. זאת אומרת, אתה מתחיל מן היסוד הכללי, ומתוך כך אתה מגיע לפירוט. ולא ללמוד 1,000 פרטים בבת אחת, ואז אתה לא יודע את היסוד. וזהו התנאי נכבד. זה אגב אחת התוצאות ההרסניות של הלימוד בספר החשוב והקדוש, קיצור שולחן ערוך. ספר קיצור שולחן ערוך הוא ספר נפלא מצד אחד, אבל הרס פדגוגי מצד שני. מדוע? כשאדם, כל מה שהוא יודע מהתורה זה קיצור שולחן ערוך, אין לו שום מושג מה חשוב ומה לא חשוב, מה עיקר ומה ענף, ולכן גם, ומה מנהג ומה דאורייתא, הוא רק יודע שצריך לעשות את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, וככל שהדפים עוברים, הוא צריך לזכור יותר פרטים. לעומת זה, אם הוא היה לומד את שורשי ההלכות, אז לימוד קיצור שולחן ערוך היה רק מביא לו ברכה. וזהו התנאי נכבד בעסק התורה לשמה, וממחה דברים שהתורה נקנית בהם, בשמחה, בטהרה, שהיא ודאי מבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. 48. זה משנה במסכת אבות, פרק שישי. ב-48 דרכים התורה נקנית. כן? ואז שמה, בלימוד, בעריכת שפתיים, בפלפול התלמידים וכו' וכו', יש שמה גם בשמחה. אז אומר הרב, מה זה השמחה? זה שהאדם יש לו בירור, אז הוא שמח. זה אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם. עד כאן להיום. שלום.